טוב, אני קודם כל רוצה לקדם בבקעת ברוכים כל הנמצאים. אני מבין שזה לא פשוט ביום שישי ולעבור מוקדם כל כך כדי להתמלא בנושאים רוחניים, אבל בכל זאת אתם עשיתם את הממץ, כי אתם יודעים שזה השקעה לקראת העתיד. מנים רוחניים זה לא מספיק שאדם למד פעם, יש עניין לחזור, לשנה, ושנמת לבנך. אם תראו רבותיי, אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני חג ראש השנה. אנחנו יודעים שיש חגים שההכנות לפניהם הן מרובות, כמו פסח, סוכות, בייחוד בפסח צריכים לנקות את הבית ולהכשיר את הכלים ולפות מצות. ראש השנה עיקר המצווה זה תקיעת שופר, אבל אין הרבה לחנות. אולם כשאנחנו נתבונן בתוכן מה שהחג הזה אמור להעניק לנו, נראה שההכנות כלפיו או לפניו זה הרבה יותר קשה מאשר בפסח. פסח זה יותר עניין טכני, אתה מנקה את הבית, ביחוד עקרות הבית, מנקות פה ושם ומשפשפות. מה הנושא העיקרי שמתמקד בימים האלה? הייתי אומר שזה נושא התשובה. כפי שהרמב״ם בעצמו כותב בהלכות תשובה, שאחת המעלות ואחת המגמות של השופר זה לעורר את הציבור לתשובה. אתם יודעים היום כשיש אזעקה, מה שנקרא צבע אדום, עושים סירנה. בדורות הקודמים שלא היו דברים כאלה, היו תוקעים בשופר, היתקע שופר בעיר, והעם לא יכול לעורר בתשובה. אנחנו נמצאים בעולם המעשה, בעולם החומרי, כדי להבין שיש דין ושאדם צריך לפקוח את עיניו על המעשים שלו, על ההתנהגות שלו, והשאיפה התמידית שהיהדות מחנכת אותנו לשאוף הלאה, כמה הגעת, כמה שערכת, כמה אתה נמצא במלא רוחנית, בניינים רוחניים, אל לו לאדם להגיד דיי. בנייני ממון, חז"ל אומרים, איזהו עשיר, אז למה בחלקו? כי אני ראיתי פעם קצת בדיחה, חז"ל אומרים במקרה כזה, מי שיש לו מונה רוצה 200. אז בישיבה עושים חקירה, מי שיש לו מנה רוצה 200, הוא רוצה עוד 200, או שרוצה שיהיה לו עוד מנה שסך הכל יהיה לו 200. לא מין אחד, אי פלפול כזה. אז הם פשטו את הספק הזה ממקום אחר. כתוב, אין אדם מת וחצי תוותו בידו. אז מזה רואים שהפירוש שמי שיש לו מנה הוא רוצה 200 נוסף, כי אם אומרים שעוד מרזים, טוב, זה קצת בדיחה. אבל בענייני חומר, אם אדם לא יודע לסמוך מה שיש לו, כמה שיש לו, הוא רוצה עוד. אבל בניינים רוחניים זה נכון. איזו מדרגה שאדם מגיע, עד כמה שהוא למד, לא להסתפק בזה. התורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מנים. כי נושא של התשובה, של תיקון, שאדם יבין שהוא צריך לפשפש במסב, צריך לתקן את עצמו ולשלוף לקראת בעתיד, זה לא קל. כל אדם מזיק את עצמו איך שאני עושה, נסתם אני צדיק, אני בסדר, הוא מוצא את הפגמים בזולת, לא בעצמו. כי יש לו נגיעה, אבל מי שיש לו היושר האמיתי לבקר גם את עצמו ולומר, אני אתמול הייתי כך ואיתך, לא מספיק, לא התאמצתי מספיק, לא בדקתי אל נכון, אבל מכאן ואילך נתקן. לכן הייתי אומר שנושא של התשובה, זה הרבה יותר קשה להתכונן בזה ולתקן את זה מאשר להכנות לחג המצוות. עכשיו תשובה, בפרשת השבוע אנחנו נקרא, כי המצווה הזאת, אשר לך מצווך היום, לא רחוקה ממך. כתוב, ושיבות תלבביך, ושבת השם לוקח. הרמב״ן, בפירושו לתורה, לכן הספורנו, מסבירים שהכוונה היא על מצוות התשובה. כשאנחנו מתבוננים ברמב״ם, הרמב״ם בספר המדע, הוא חיבר 10 פרקים בנושא של תשובה. הוא כותב, התשובה והעיקרים הנגררים אימא. עוד מעניין מה הוא קורא עיקרים. ומעניין שהרמב״ם אמר בנושא שכל נושא בנושא הוא כותב כמה מצוות עשה או לא תעשה יש בזה, ולאחר מכן הוא מביא את ההלכה שמובאת בתלמוד, מה זה דורייתא ומה זה דרבנן. בהלכות תשובה לא את עצם התשובה הוא מונה בתור מצווה, אלא את אופן עשייתה. כי התשובה היא מורכבת משלושה שלבים. חרטה לעבר, שאדם מתחרט על מה שהוא עשה לא בסדר, קבלה לעתיד שהוא מקבל על עצמו שמכאן ואילך הוא לא יחזור לשטות הזאת מה שהוא עשה, וגימל, הבאת הדברים בביטוי שפתיים. למרות שיש חשיבות כלפי שמיה גם בהרהורי תשובה, אבל הגדר של מצוות וידוי, זה אדם צריך לומר את זה בשפתיים. תראו רבותיי, אנחנו מוצאים בהלכה בעוד כמה תכונים שזה לא מספיק שאדם מהרהר. אם אדם, נגיד, הוא רוצה לשתות, הוא יגיד ברכת שהכל בלב, או אדם רוצה להתפלל. אדם רוצה להתפלל, אבל הוא לא חתך את המילים בשפתיים, הוא חותך בלב, אחרי לא. זה דין שאדם צריך לומר, לחתוך את המילים. אתם יודעים רבותיי שכל גדרי תפילה חז"ל למדו בתלמוד מתפילתה של חנה אמו של שמואל. כתוב רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ועוד כמה וכמה דברים. הדוגמה הקלאסית של איך התפילה צריכה להיות זה מחנה. אמנם הוא לא חייב לשמיע לאוזנו, אבל צריך לחתור בסרטיים. ולכן כל הברכות, אנחנו, כל התפילות, כל זה, זה לא מספיק מה אדם יחשוב בלב. יש כאלה היום ביטוי כזה. מספיק שהוא יהודי בלב, הוא לא צריך גם לעשות מצוות במעשה. כן, אז היום, למה יש כל כך הרבה מחלות לב? אתה מעמיס על הלב את תפקוד כל המערכות שבגוף, וגם את כל הדברים האלה, אז הלב לא יכול לעמוד. את זה אני אומר במילתא דבדיחותא. יש לנו כלל בהלכה, הרהור לאו כדיבור דמי. כלומר, אם אדם מרהר, זה לא מספיק. או בשואה. אם אדם יחשוב בליבו, אני נשבע מחר, אני לא אוכל, זה שום דבר. כיצד צריכים לחתוך בשפתיים. אז גם בוידוי, זה לא מספיק. אם כן כלפי שמיה, יש חשיבות גם להרהור. יש. אבל קיום מצוות תשובה זה דווקא חרטה לעבר, ולא רק סתם חרטה לעבר שהוא מתחיל שעשה את המעשה. רבינו יונה גירונדי היה מגדולי, הוא היה קרובו של הרמב"ן, הוא כותב שהעיקר הוא שאדם ירגיש מרירות והתבייש מזה שהוא חטא. נגיד אדם חילל שבת, או שהוא התגלח בטהר, או שהוא אכל בשר חלק ממזרע לדוגמה, אחרי זה הוא מבין שזה לא בסדר, אז הוא צריך לבטא את זה והתחרט, התבייש מזה. זאת אומרת, זה, אם אדם יבין את עומק המשמעות של החטא, מה שזה גורם לעצמו, מה שזה פוגעים בו לבריאה כולה, זה יגרום לו הרגשת צער. והוא צריך להגיד את זה בפה, למרות שיש חשיבות גם בירור, לא לזלזל בזה, אבל קיום נסדד עכשיו. מעניין למה הרמב״ם לא מונה תשובה בתור מצווה, למה הוא מונה רק את אופן עשייתיו, ולא עצם התשובה, והשיבות על לבביך, ושבת אנשים לוקח, אז יכולה זה מצווה, כי המצווה הזאת יש על ישרים, שבשים, שזה הכוונה, מצווה תשובה. כדי להבין את זה, אני רוצה להקדים את זה לאיזשהו יסוד, ולפי זה להבין למה הרמב״ם לא מונס. תראו, הרמב״ם כותב, תשובה והנקרים הנגררים איתה. הרי בהלכות תשובה, הרמב״ם מבין נושא של שכר ועונש, בעולם הזה, בעולם הבא, ושכר העתידי של תחיית המתים וכל דברים. ובפרק ה' מלכות תשובה, הוא דן בריחות מה שאנחנו קוראים היום בחירה חופשית. כל מי שמאמין בתורת משה, יוצא מתוך נקודת מוצא שקיימת לאדם בחירה חופשית. הוא לא מוכרח לעשות מצווה, והוא לא מוכרח לעשות עבירה. הוא מביא את הכוחות מתוך ספרי הקודש, וגם מבחינת הספרה. איך ייתכן, אומר ככה, איך ייתכן להניש אדם, אם הוא היה מוכרח לעשות את המעשה הזה? יש ביטוי בחזל, אונס, רחמנה, פטרי. או מה שייך לתת לו שכר, אם הוא היה מוכרח לעשות את זה. ברור שאדם, יש היום אסכולות כאלה, שהם רוצים לומר, הוא נולד ככה. למה הם אומרים את זה ככה? כדי לתת לגיטימציה לחיי הפקירות שלהם. אם אדם נולד בלי רגל, מסכן, לא יכול לרוץ. אבל אם אדם נולד עם נטיות כאלה או נטיות כאלה, הוא לא רוצה להתמודד. כי היום החיים, החיי המכונה מודרניים, בילויים, שעשועים, זה, בשביל זה אדם חי. אסלאם, לא אסלאם. אסלאם. הוא צריך להתמודד, הוא לא רוצה להתמודד, הוא רוצה בילויים, זה מטריע אותו. לכן, כדי לתת לגיטימציה לחיי הפקירות, הם אומרים שהוא נולד ככה, וזה נוגד את היסוד הזה. יש אסכולות כאלה שאומרים שאדם מוכרח, אולי אצל הערבים הייתה להם גישה כזאת. בכל אופן, לפי יהדות התורה, לפי גישתה של תורה, אין דבר כזה שאדם מוכרח. זה עיקרון. אתם שומעים, בלי זה לא ייתכן. עכשיו תראו, הרמב"ם מורה נבוכים אומר, נושא של תשובה, שהקדוש הוא ברא אופציה שאדם יכול לתקן את העבר. זה משהו ייחודי, וחז"ל אומרים שהתשובה נבראת עוד לפני שנברא העולם. כלומר, כשהקדוש הלך לברוא את העולם, אז אחד הנתונים כדי לאפשר את קיום האנושות בעולם, מוכרח שיהיה לו אופציה של תשובה. למה? אם אדם היה חוטא, ולא היה יכול לתקן את העבר, זה היה מכניס אותו לייאוש, לרפיון רוח ולחושת הדת. אני אמרתי את פי הבורא, מדובר שאדם עשה חטא במזיד, הוא חילל שבת. אז כדי לאפשר לו חיים, כמו שהקדוש הוא ברא את האדם במקום שיש אוויר. אם אדם ימריא לגובה של כמה קילומטרים למעלה, הוא לא יכול לחיות. בלי חמצן הוא לא יכול לחיות. ככה תשובה זה אמצעי קיום, בלי זה אדם לא יכול לחיות. אז לא שייך ללמוד את זה בתור מצווה, זה נוגע לעצם החיים. תראו לבותיי, למשל, האם יש לנו מצווה בתורה שאדם יחיה? אסור לו באמת לשלוח יד בנפשו ולבד את עצמו. אבל אין מצוות עשה תחיה, או לעם ישראל. אין מצוות עשה תחיו ולא תמותו. חי בהם. כן, לא, זה טוב, זה משהו אחר. שם לומדים, וחי בהם שפיקוח נפש של אדם ישראל דוחה שבת, ראיתי פעם הסבר או יום כיפור, למה קוראים את זה במנחה בשבת אשר יסר את אדם וחי בהם? כי אם מישהו מסוכן ביום הכיפורים שהוא מוכרח לשתות או לאכול, זה לא קורה בבוקר, זה בדרך כלל קורה לקראת שעת המנחה. לכן קדמוננו תקנו לקרוא את הפרשה הזאת, שאז קוראים את הפסוק וחי בהם, שהתורה החשיבה את חיי שאדם, אם זה בא בהתנגשות עם שבת או עם יום הכיפורים, זה דוחה, ולא שזה מותר. אדם יגיד, אני אחמיר על עצמי, אני לא רוצה לשתות או לאכול ביום כיפורים. הוא מחמיר על עצמו, אבל הוא מזלזל בפיקוח נפש. אם יש לפעמים מה שנקרא, עם הארץ חזית, זה נקרא. ולא בחינם אמרו חזן, ולא עם הארץ חזית. ברוך אתה, אדוני, למחור המשקון ימדרו. למה אני מזכיר את הרמב״ם הזה, מורה נבוכים? שזה תנאי, שזה, לעצם החיים לא שייך למנות את זה בתור מצווה, ברור שצריך לעשות תשובה. הרי אופן עשייתה, הרמב״ם מונה את זה. אם תראו, הימים האלה נועדו לתשובה, ראש השנה, וביוחד יום הכיפורים. וחז"ל ותלמוד אומרים שדרגות התשובה והאיסורים והעונשים שאדם מקבל, זה תלוי לפי חומרת האווירה. מחלקים את זה לארבע קטגוריות. אם אדם למשל ביטל מצוות עשה, נגיד, הוא אכל ושבע ולא בירך ברכת המזון. כשהוא מתחרט ורואה שזה לא בסדר, אם הוא על המקום מתוודה, נמחל לו על המקום. אבל אם אדם עבר עליו, נגיד הוא התגלח בטהר, או שהוא אכל נגיד נבילה, אז לא מספיק לו מה שהוא עושה בתשובה. הוא צריך גם את יום הכיפורים. יש ביום הכיפורים סגולה כזאת, שזה מחפר על עוונות. ועל זה נאמר בתורה, כי ביום הזה יטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. באיזה סוג חטאים יום הכיפורים מחפר, זה איסור לעבור. ויש דרגה יותר חמורה. אם אדם עבר על חייבי קריטות, נגיד הוא אכל חמץ בפסח, הוא אכל ביום הכיפורים, הוא עשה מלאכה בשבת, או שהוא חלילה נכשל בעריות שעבר על חייבי קריטות, זה לא מספיק תשובה, לא מספיק יום הכיפורים. יש איזשהו מנת איסורים שהבדין שמעלה מחייב את אדם. אנחנו לא יכולים לדבר כאלה, האיסורים הם ממרקים. החטא הכי חמור אצלנו בתורה זה חטא של חילול השם. וחילול השם, איך אמר הנביא ישעיהו, שנשבע השם מכופר העוון העם הזה עד תמותון. ואם הוא עבר את כל השלבים, הוא התחרט, עכשיו בתשובה, הבאו לפיסורים, גם יום הכיפורים וגם יום מותו, רק אז מתכפר לו. עכשיו, זה מעניין שחילול השם היא האווירה הכי חמורה בתורה, ולה אין גדרים כמו משל שבת. כתוב שלא תעשה מלאכה בשבת, אבל יש לנו גדר. מה זה נקרא מלאכה? אם אדם יכתוב אות אחת בשבת, הוא לא יתחייב עונש. אם הוא יכתוב שתי אותיות, לא תאכל נבילה. אם אדם יתאם קצת נבילה, הוא לא יהיה חייב מלכות. אם הוא יאכל כזית, שזה, יש לנו כלל שיעורים, שיעורי אכילה זה כזית, חייב. חילול השם, אין לזה גדר, אלא התנהגות של אדם שמתפרשת בעיני הרואים כזלזול בתורה, למרות שצל, מישהו אחר זה לא עביר הזה, זה עניין אינדיבידואלי. לדוגמה, הגמרא אומרת כך, רבי יוחנן, שהיה מחבר תלמוד ירושלמי, היה אדם גדול בתורה, אם הוא היה הולך ברחוב בלי תפילין, אז היום לא רגילים ללכת תפילין כל היום, רק בזמן התפילה, אם הוא היה הולך בלי תפילין ובלי תורה, והוא לא היה מדבר בענייני תורה, היה מדבר מה שכתוב באידיוט אחרונות, אידיוט, כן? אז זה חילול השם. רבי יוחנן, לא ציפו ממנו דבר כזה, מצפים ממנו דבר אחר. או לא עלי, למשל, אדם שהוא שומר תורה מסווה, אם הוא עובר אווירה, נגיד על ענייני מחס. אני זוכר שפני כמה שנים, היה יהודי אחד עם זקן ארוך, הוא היה יצואן ויבואן. הוא היה מביא שימורים מאמריקה. הוא היה צריך להביא פירות, והוא במקום פירות וירקות, הוא הביא בתוך הקופסאות שעונים. הוא רצה להבריח את המחס, כדי... אז אם הוא עושה איזה חבר הסתדרות, הוא עבר על תקנות שלו. עשה זה יהודי שחזותו, אתם מבינים שציפו ממנו דבר אחר. אז הוא ביזה את התורה. התורה מחנכת לישרות ולאמינות. אז מה אתה, בשביל כמה פרוטות אתה הולך לגנוב את המחס? מה זה? עניין אינדיבידואלי בהתאם למציאות שלו בתאמים. זה האבון הכי חמור. אתם זוכרים? בפשט שלח לך. כשמשה רבינו אומר לדור המדבר מה שנאמר לו, כאן שהם בכו ולא רצו להיכנס, ובוך אומר לה במדבר הזה יתאמו ושם ימותו, פה ייפול בגרחם, אחרי זה כתוב ויתאבלו העם מאות, ואחרי זה יש חלק שאמרו הננו ועלינו, כתוב ויפילו ללוטר, למה לא הועילה תשובה? הרמב"ן שואל, כיוון שהבכי של המרגלים ומה ש... ותיסה כל העידה ויפקוע בלילה ההוא, זה החילול השם. הכדור מוציא אותם ממצרים, בשידות חוקי הטבע, מנהיג אותם למעלה מייני החוקיות. ואתם אומרים, מבלתי יכולת השם להביא, מה זה? החילול השם לא הועיל תשובה. יכול להיות שבמותם, כן, אבל תשובה לא מת. אם זה מה ששייך, הכנות בדברים כן. לכן באמת אנחנו נוהגים, מה שנקרא, לומר סליחות בימים האלה, יש כאלה שאומרים איזה סליחות בבוקר, שאומרים חצות, כל עידה לפי משהו. אחינו הספרדים אומרים סליחות 40 יום. יהודי אשכנז מסתפקים בשבוע אחד, אמר בינתי בדיחותה, היות ויהודי ספרד, הם אין להם שום מנהגי אבילות עד ראש חודש אף, הם מתחתנים אפילו עד אז. לכן הם צריכים אחרי זה 40 יום להגיד סליחות. טוב, זה... מה? או קטניות. זה מילת דיבלוקות. אבל ברור שעיקרון הוא שצריכים להתכונן הסליחות, שכן, זה תרוי באמת שבימים אלה כל אחת ילמד קצת מסילת ישרים, או שערי תשובה של רבינו יונה, שערי, זאת אומרת שגדולי ישראל שחיברו לנו דברים שמורים, יש עוד ספרי מוסר הרבה, כדי שאדם יכין את עצמו, כי ההכנות היא, עכשיו תראו, אם כן, זה מתחיל בראש השנה, וזה נמשך עד יום כיפור. עכשיו, בראש השנה, אנחנו, קודם כל, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. לא כתוב למה צריכים להיות תרועה, בשביל מה זה? הכל זה רמז. הרמב"ן בפירושו לתורה אומר, תרועה זה בדרך כלל מידת הדין, שזה יום דין. למה זה נקרא יום דין? לפי חז"ל, אנחנו אומרים שהיום הרת עולם, העולם נברא באלף ותשרי. זאת אומרת, התחיל להיברות בקף ה' באלול. אז היה יום שישי, זה אחד ותשרי. לפי הלוח שלנו, אחד ותשרי אף פעם לא יחול ביום שישי. אבל אז היה אחרת. כמו שיש היום לפעמים, שהסצנה, הלוח הוא קבוע, שיום כיפורים לא יחול אף פעם, לא ביום שישי ולא ביום ראשון, כדי שלא יהיו מים שאסורים לגמרי. אם כן, ההכנות של תשובה מתחילות מפה עד יום הכיפור. לכן אנחנו מסליחות ומתפלים. עכשיו, למה זה יום תרועה? לעורר אותנו על ידי שופר. תשובה, איך אומרים? אם השופר בעיר ואב לא יחרד, להתעורר בתשובה. עכשיו, כמה תקיעות אנחנו צריכים לשמוע? מי ומי חייבים? זה פרטי הלכות שמבוארים בתלמוד. איך אנחנו תוקים? בדרך כלל מינימום מספיק 30 קולות. למעשה תוקים, למעשה לפי הרמב״ם תוקים פעמיים לפני מוסף ולאחר מכן על סדר מלכויות, זכנות ושופרות, ולפי שיטות אחרות אנחנו נוהגים לשמוע 100 קולות. זה לא מוזכר בתלמוד ולא ברמב״ם, זה מביא מדרש, יהודי אשכנז נוהגים ככה. אז התימנים הם לא נוהגים, רק 60 קולות, אבל זה בציבור. אבל אדם יחיד, למשל חולה, כן? שבים לו לתקוע, מספיק שהוא ישמע 30 קולות. עכשיו, איך אנחנו מגיעים 30 קולות? המילה תרועה כתובה אצל ראש השנה פעמיים, פעם פרשת המועדות, ולאחר מכן בפרשת פנחס. פעם כתוב יום תרועה יהיה לכם, ופעם כתוב זיכרון תרועה. זה, וביובל, ביום הכיפורים של שנת היובל כתוב ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. אז היות שם כתוב שעוד השביעי, ופה קצה ראש שנה כתוב חודש השביעי, יש לנו במידות שהתורה נדרש לגזירה שווה לתן את האמור של זה וזה, כאילו המילה תרועה כתובה שלוש פעמים, הן בראש שנה והן ביום הכיפורים בשנת היובל. זה א', נקודת הנחה השנייה שחזל אמרו בתלמוד, שקיבלו לחזל שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לרב. פשוטה מה אנחנו קוראים היום תקיעה. אז אנחנו מגיעים ל9 קולות. עכשיו, בגמרא כתוב שנסתפק לחזל, האם תרועה שכתובה בתורה, זה מה שאנחנו קוראים היום שפרים, טו, 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 או שזה התרועה, טו, 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 הקטנים, או שזה שברים תרועה גם יחד. כדי לצאת ידי כל השיטות, אנחנו תוקים 3 פעמים ככה, אז אנחנו מגיעים ל-30 קולות. כאילו את התרועה, שברים תרועה מחשבים נשמעים. זה מינימום. אז באמת, החתם סופר ראיתי שהוא מביא בשם ראשונים להסביר, לא שממש להסתפק בחזל. אלא מה? התורה אמרה יום תרועה. אולי בארץ יהודה עשו תרועה, כמו שקוראים היום, התרועה, קולות הקטנים. אולי בארץ גליל עשו את זה כמו שפרים. אולי בעבר ירדן עשו שפרים תרועה. ורס, כמו שיש היום, ראיתם פעם סידור כזה, מחזור, מחזור אחית. אחית, אחת אומר, זה לא שלי. הוא אומר גם, זה לא שלי. זה נקרא אחית. טוב. כדי לחיית את כל, זאת אומרת, מהתורה יוצאים גם או זה, או זה. זה מדובר ביחיד, אבל בציבור, תוקעים על סדר מלכויות, אבל למשל חייל בבוקר, הוא יוצא לבטש באותו יום, מספיק שישמע 30 קולות, כן? או אישה חולה שלא יכלה לבוא לבית הכנסת, והיא רוצה שתשמע, מספיק שתשמע 30 קולות. אם כן זה מינימום, ואלה מה? הקהילות אחרי זה נהגו לתקוע עוד ועוד, ויהודי אשכנז נוהגים לשמוע עד 100 קולות. זה הבעל המאור בחדושיו, במסכת ראשונה, הוא מביא מדרש, כתוב. טוב, נגיד זה מה שנוגע לכל שופר שזה מצוות היום. עכשיו, למה אנחנו עושים יומיים? אתם הרי יודעים, רבותיי, שכל חג בארץ עושים יום אחד. למה ראש שנה יומיים? יש לזה התייחסות בתלמוד במסכת ביצה. היה פעם, הרי, באותם זמן, איפה שישוב בית הדין, שבאו עדים, שביום השלושים ראו את המולד או לא ראו את המולד. אם ראו את המולד, אז מקדשים את החודש ביום השלושים, שבוע ראשון. אם לא, אז החודש מעובר. רק אלה שנמצאים באפס באותה עיר, הם יוכלו, ואלה שנמצאים בגליל לא יכולים לדעת, בשבת, ביום, איך יודעים? אז שם, מכל מקום, אתה היה ספק. אז עשו שני ימים זה. אז זה פעם היה שבראש השנה, העדים באו אחרי שעת המנחה, כבר לא היה הספוק, אז אמרו לגמור אותו יום בקדושה, יום השלושים, ונחלקו הראשונים, האם זה היה רק כל זמן שמקדשים את אלפי עריה, או גם בזבנים. בעל המאור, רב זרחיה הלוי, הוא יש לו השגות על הריף. אתם יודעים שבעל המאור, הוא בגיל 19 התחיל להסיק על הריף. היום כמה בחורים בגיל 19 יודעים על קיומו של בעל המאור להסיק על הריף, אתם מבינים מה זה? לאו מילתא זוטרתא. והרמב״ם בספרו מלחמות השם, הוא תמיד מיישב, הולך לגנתו של הריף ושל הגונים. הוא טוען שבארץ ישראל בזמננו צריכים לעשות ראש השנה רק יום אחד. כמו אז, איפה שקיצו את החודש, קיצו, עשו יום אחד, היום, היות ו... לפי שיטת מסוימות, איך מתקדשים היום החודש? מי קובע שראש חודש זה ביום שני? מי קובע את זה?
הוא
החוטפה. אבל מי עושה את החלות של הקדושה למקום הזה? זה צריכים שיעור בפני עצמו, איך זה? יהיה בזה מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ם. להסביר את הרמב״ם זה ארוך מדי, אבל לפי שיטת הרמב״ם וסיעתו, הלל, הנין של רבי יהודה הנשיא, לאחר שהוא ראה את המצב שהרשעים רוצים לגזור על הסמיכה, והרי מי מוסמך לקדש חודשים, זה רק בדין סמוך. הוא קידש את החודשים ועיבר את השנים עד ביאת הגואל. ומה שאנחנו מכריזים, ראש חודש זה ביום זה וזה, גילוי מילתא באלמא. אבל את החלות עשו הלל נשיא אחרון. זה החלות. מהלוח זה רק מגילוי מילתא, הוא מגלה לך באיזה יום. אז אומר בעל המאור, היום כל ארץ ישראל דינה כמו בית אבד אז. אז לכן לא צריך רק יום אחד. הרמב״ם חולק על זה, בקיצור, אנחנו ריב, רמב״ם, ראש, מחבר, כולם פוסקים שראש שנה אנחנו עושים יומיים, וזה יום אחד אריכתא. פשוט זה יומיים, זה כן קדושה אחת, אבל זה רק לחומרה ולא לכולה. כלומר, מיום ראשון, אין לעשות הכנות ליום שני. אין צריך לא לבשל, ואפילו לא להכין את השולחנות, ולא להציע את, את הכיסאות. כל מה ששייך, זה נקרא כאילו הכנה מיום טוב, לכל, רק לחומרה אנחנו עושים יומיים. ויש באמת קהילות, אחינו הספרדים, שביום השני, בתקיעת שופר, לא מברכים שהחיינו. כבר ברכו ביום הקודם. יהודי אשכנז נוגעים, כן? פרי, או שקונים בגד חדש. מישהו פעם אמר לי חצי בדיחה, יש מקום אחד שבא לתוקע, כל שנה הם קונים לו קיטל חדש. ויש לו כבר שימעלה מ-30 קיטלים. הוא כבר לא יודע מה לעשות, אז הוא נותן את זה לבנים שלו, נותן את זה לנכדים שלו, לחתנים שלו, לא. יש לו בעיה מה לעשות עם הקטל שמדהים לו. כמה הוא צריך. טוב, אבל מצד הדין, אפילו אם אין, יברכו, כן. אם כן, זה מה שנוגע ליומיים. בלמה יש לנו יומיים? ראיתי פעם ברב קוק, הוא כותב באחת המקומות, חוץ מהנימוקים ההלכתיים שיש בתלמוד, למה בחוץ לארץ עושים יומיים, זה ספק הדיומה. אז הוא אומר, חוץ מצד הנימוקי, התיר וזה גם משהו רוחני. כשנמצאים בתומת ארץ העמים, החמרנות, הגסה וכל זה, כדי שאדם יכול להתרומם מכל ענייני החומש ולהסיק את התוכן של החג, זה לוקח יומיים כפול מארץ ישראל, כי הזכות הזאת שאנחנו יושבים בארץ נותנת לנו. אז אחד שאל אותי, אז מה עם ראש השנה, למה עושים יומיים? אמרתי לו, יש להבחין. שאר המועדים זה זיכרון העבר. יציאת מצרים, גם זמן. פה אנחנו נמצאים על כדור הארץ. כשאדם יפנים שהוא נמצא פה, ובשמיים מתנהל משפט על המעשים שלו, זה לא כל אחד יכול. בדורות הקודמים שהיו ברמה רוחנית גבוהה, יכלו, היום שיש ירידת הדורות, אז אנחנו, כמו בחוץ לארץ, בשאר החגים, אנחנו צריכים יומיים. טוב, זה ההסבר מה שנתתי לו, למה ראש השנה אנחנו עושים יומיים. אינגל, למה יש זה? קדושה כאילו אחת, אבל זה רק לחומרה ולא לכולה. זאת אומרת, אין לעשות הכנות מיום טוב ראשון ליום טוב השני. ולכן אני מוצא לנכון, להזכיר לציבור, עקרת הבית, שביום טוב שני צריכה להדליק נרות. שלא אין לה נרות, שתשאיר נר נשמה, ואחרי זה, ביום טוב השני, היא תדליק עם נרות, כן, והרי ביום טוב מותר להדליק, אבל אסור ליצור אש, להבעיר אש, לא, אבל לא, אז שלא לשכוח דבר כזה בכל בית, להשאיר נר דולק, זה דולק, ואבא, יש כתוב שם, כן? זה בקיצור נמרץ מה ששייך ליום טוב של ראש השנה. עכשיו, מה שאנחנו אוכלים בליל ראש השנה, כל מיני דברים מסימנים, קרטי, סלקי, ואומרים מי רצון שיסתקו, הבאנו, מה העניין הזה? יש לזה מהר"ל מפראג בספרו באר הגולה, הוא אומר כך, הוא מביא רמב"ן בפרשת לך לך, בזמן אם בחמיים בזמנו של מישהו נגזרת גזירה, אבל יישומה של הגזירה והתבצעותה בשטח זה יכול להיות עוד כמה דורות. אם באותו זמן עושים איזשהו מעשה מועט, זה נותן משנה תוקף שבבוא איתה של הגזירה להתקיים, היא תתקיים במילואה. אברהם אבינו, הקב"ה אומר לך, לך אני נותן את הארץ הזאת. קום יתהלך לאורכה ולרוחבה. הליכתו של אברהם אבינו היא הועילה מבחינה רוחנית, שאחרי כמה דורות שהבנים שלו נכנסו לארץ לרבוש את בית אל ולרבוש את עי זה הועיל. היות ובראש השנה נגזר על אדם כל מיני גזרות, מה שיערה לו במשך השנה, אז עושים סימן כזה שזה יהיה אוכלים גזר, אומרים גזר הסתלקוסוננו, הקמנו איבנו. אם כי המאירי, ראיתי המאירי באחת מאבותינו ראשונים, אומר, אנחנו עושים איבנו, זה רוכבי הגמנים. אומר, האויף האמיתי זה היצר הרע, הנטיות השליליות התבועות באדם שגוררות אותו לדברים שליליים. חז"ל דרשו, לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שבליבו של אדם? הבר אומר זה היצר, אם אדם לא קשור לתורה, אם אדם לא חי וחיי קדושה, הוא מסכן, הוא שבוי. זה האויב האמיתי, כלב חוץ, אנחנו חושבים שהם הגילוי, אבל מה זה? אנחנו, למה אנחנו סובלים את כל הטרור? בגלל שאנחנו לא עושים עם ישראל, לא אנחנו פה, אלא עם ישראל כולו. עושים שטויות, נוסעים בשבת, יש כאלה לא עלינו, רוצים לטשטש את הזיות היהודית של המדינה. הם רוצים מדינה דמוקרטית. אתה רוצה מדינה דמוקרטית? תלך לשוויץ, אולי שם הדמוקרטיה יותר טובה משפה. אנחנו רוצים מדינה יהודית. דמוקרטיה זה צורת שלטון, זה לא איזשהו ערך. עושים פולחן, עבודה זרה, מדבש בדמוקרטיה. יש שעודת שלטון, יש שעודת בחירות, יש מלוכה, זה צורת שלטון, אבל מה יעשה אדם ומה יחדיו? זה לא הדמוקרטיה אומרת לי, זה התורה אצלנו אומרת, אז הם לא מבינים את דברים כאלה. לכן צריכים לדעת להתכונן לדברים, לדעת שאדם מה שנגזר ולתקן את המסים שלנו, הסתלקו אויבינו. למה? אם אנחנו, הרי הרמב"ם פוסק בהלכות תענית, על כל צרה שבא לציבור, צריכים לשאול למה בא עלינו את הצרה הזאת. ואומר שאם בא צרה, אנחנו סובלים טרור, אם עובר יום אחד, שזה שקט, פשוט המחבלים הרגועים האלה, הם התעצלו, אין לי הסבר אחר. הרי הם גואשים, והם ראשים, בקיצור, המגמה שלהם זה לפגוע בעם ישראל. למה זה בא עליהם? אף אחד לא שואל. אין מודעות, אפילו אנשים שומרי תורה ומצוות, אין להם מודעות לשאול את זה. הרמב"ם אומר שיש מצווה להריע בחצוצרות או בשופר, לגזור תנית, להתפלל ולפשפש במעשים, לשאול למה. לא כדי לחפש צעיר לזזל, אלא כדי לדעת לתקן את הדבר הזה. לי אין ספק שאחת הסיבות שאנחנו סובלים את הטרור, זה משום שעם ישראל, ביחוד אחרי מלחמת ששת הימים, שהשגחה אלוקית החזירה לנו את ארץ ישראל, אז במקום להחיל ריבונות על הכל ולנקות את הארץ מכל המחבלים, אנחנו מנענו התיישבות יהודית, לא התחילנו הרבנות, ריבונות. כן, פלואריסטים. ומחפשים פרטנר שיהיה איתנו לשבת. אני כל כך מתבייש שיש לפי מחזות אנשים במנהיגות של המדינה אומרים, אנחנו מוכנים להיפגש עם רופאי הגמלים בכל מקום, רק שהוא יהיה להיפגש איתי. זה לא חרפה ובושה, אנחנו צריכים אותם לקפלות. אנחנו רוצים להסגיר את הארץ בגדי הגוי? השגחה לוקית מחזיר לנו, מחזיר לנו את הרבית, מחזיר לנו את מרת המכפלה, הלכנו אנחנו והמלכנו את אבק. חרפה ובושה מה שיש. לי יש ספק שזה אחת הסיבות העיקריות, אני לא אומר בלעדיות. יש גם בשורי שבת, יש פריצות, יש הרבה דברים כאלה, יש לושן הרע, גם לשון הרע זה חד גדול. היום יש תסייה של לשון הרע ורחילות. מישהו אמר, אני לא קורא עיתונים כי איבדתי אימון כבר מזמן. אז אמרו לי שיש מדור כזה כתוב למעלה רחילות. שאלתי את מישהו, למה כתוב פה רחילות? ומה שכתוב פה זה לא רחילות? הוא לא נתן לי תשובה. אמרתי, אם יהיה לך תשובה, תתן לי. אני חושב שהכל זה רחילות, אבל... הם עשו חוק כבוד האדם וחירותו. מליצה שדופת קדים. בפתורה יש דבר כזה, לכבד את ה... לא מבין! שטויות. בגיצור, אנחנו צריכים מדינה יהודית ברכות חייה. צורת שלטון בינתיים, זה עד שבע מלך המשיח, בינתיים זה בחירות. אבל זה לא ערך, אתם מבינים? זה לא איזשהו דבר דתי כזה. זה צורת שלטון. אז לכן אני אומר שהציבור שלנו צריך לדעת שאנחנו... מתפלים בראש שנה, על מה אנחנו מתפלים בראש שנה? שימו לב, אין אף בקשה לא לפרנסה, לא לבריאות, ולא בחור צעיר או בחורה שמחפשים שידוך, וגם זה לא, וגם לא על דבר שכתוב שלום, שלום זה היום ערך עליון, ערך זה. הם הרסו את זה, גידלו את הסרטנים, וכך שלום. מתפלים על גילוי כבוד השם בעולם. שימו לב בתפילה, ומלוך על כל עולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה ירצו. אנחנו מתפלים שכולם יבינו שיש מציאות השם עבודתו. אם הדבר הזה יתוקן, אין לנו ספק שאחרי זה יתוקנו כל עיוותי החברה, הניצול והשפלה, כל זה קלקולים שיש, כי האדם לא מתוקן. אז אנחנו מתפלים התיקון בשורש. וזה חשוב באמת שכל ציבור יתפלל, שאני מבין שהזמן... עוד דקה, בציבור זמן צריך להיות זמן, אסור שיהיה בטלנות. אני אמרתי פעם, וילדה דבדיחותה, אנחנו אומרים על המשיח, ואף אפי שיתממיה בכל יום אחר כלו שיבוא. למה שהוא יתממיה? אז המשיח יכול לומר כך, אתם קובעים עכשיו זמן תפילה בשבע וחצי. יש כאלה באים כששליח ציבור כבר אוחז כי בא סוף פרו, ויש כאלה מהדבים כששליח ציבור כבר אוחז, והאופנים וחייס הקוידש זה מפורטר עליו, כן? אתם לא עומדים לוח זמני, מה אתם רוצים ממני? אבל פי שיתמי אחר כאילו אתם מתממים בציבור, מוסכב בהלכה אם קובעים זמן מציל אפילו לא משנה, אפילו עם הרעף אפילו אדם מכובד לא הגיע, השליח ציבור יתחיל בזמן. אנחנו נתפלל במשך ברוך הוא יפקח את העיניי וידע כל פעול, אם זה יתוקם מליטוקון גם הבעיה של השלום וגם הבעיה של הפרנסה וגם הבעיה של הבריאות, הכל דברים האלה, אבל זה תוצאה מזה. לכן אני רוצה לאחל לכל הציבור הקדוש שתזכו כולכם להיכתב ולחתב לחיים טובים, ושכל כלל ישראל תיפקח מהעיניים שלו ויבין לדבר שטויות. הם דמוקרטיה, הם לא יכולים להניק דמוקרטיה, אנשים מקולקלים במחילה. דמוקרטיה לא יכולים. כל זה מתוך נגיעות, או נגיעה של כבוד, או נגיעה של ממון. זה לא לשם שמיים. אתם מבינים מה שם? נקווה שעם ישראל יבין את תפקידו בעולם, את אחריותו, את הייעוד שלו, שעם השם נבחר לחזור להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונזכה שעוד בימינו נזכה שיתגלה מלכות השם עלינו ומתוכנו על העולם כולו, ואז אנחנו נעזור גם לעולם כולו לצאת מתוך הביצה שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה.